אתם מוכנים? אתם מוכנים? אתם מוכנים? אתם מוכנים?
רגע זה קורה, הווליום כבר עולה, שוקרון מתיישב, אלעד כהן מצטרף, המיקרופון פתוח, מרימים את המצב רוח, אם אתם מוכנים לזה עכשיו אז בוא נשמע.
טובים השניים,
כולם יודעים.
טובים השניים,
כולם מחוברים.
טובים השניים,
כל יום לשעתיים.
טובים השניים,
הצמד הכי שמח בקולך.
טובים השניים,
כולם יודעים.
טובים השניים,
כולם מחוברים.
טובים השניים,
כל יום לשעתיים.
טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
טוב, בוא נאמר שהפתיח
השתחל
ככה...
אישי.
כן?
מה המצב?
משהו ווקלי. בוא נאמר שהפתיח השתחל בטעות אפילו, חצי בטעות, כי זה לא, אתה יודע, זה לא בדיוק יום של פתיחים. גם ככה ספירת העומר והם מקפידים לא לשמוע מוזיקה, אבל רק לגבי... לגבי כמובן פתיחים של תוכניות, יש לנו היתר של הוועדה הרוחנית פה בכל חי.
כן, בהיתר,
חמש דקות,
בהחלט,
ולא ביסור, כן. חמש דקות לאחר השעה ארבע, יום חמישי בשבוע, והיום גם יום השואה.
הזיכרון לקדושי השואה, כמו ש... ואתה יודע מה, ואם אנחנו ככה מה שנקרא רגילים את הצחוקים שלנו, זה כמובן בגלל שאנחנו ממשיכים את החיים. אתה יודע, אני ראיתי, נתקלתי אתמול באיזה... סרטון כזה שמסביר ששאל מי ששאל את כבוד הרב הראשי לישראל הרב מאיר לאו איך יכול להיות שגזירת שמיים כזאת נגזרה על היהודים 6 מיליון. בוא נשאל את זה בצורה כזאת.
אותו... זה הסרטון שאתה שלחת המחזק הזה עם פלטו שרון ששואל את השאלה.
כן, פלטו שרון ששואל את השאלה, פלטו שרון שנפטר השנה, דרך אגב.
כן, נפטר השנה, נכון.
ואז לברכה.
הוא בעצם סריט אותו שהוא שואל סוג של שאלה, איפה היה אלוקים בשואה. ואז בעצם חיברו בין השאלה שלו לבין התשובה המאוד מאוד מחכימה.
הכוונה, הוא יותר שאל למה אלוקים הוריד על זה את מה שהוריד את עלמה ישראל, את הגזירה הזאת. וכאילו, בוא תסביר לי, כבוד הרב, בוא תסביר לי. ואז הרב אומר לו, אתה יודע שאצל איוב כל כך הרבה גזירות וכל כך הרבה דברים נעלמים מעיני השכל והבינה לא יכלה לתפוס, ואיוב לא שאל למה השם יתברך, למה אתה עושה לי את זה, כי יש דברים שאתה לא מבין מה שהשם עושה, וככה הוא המשיך לפרט בתהילים, מה רבו מעשיך השלם, מה השם עוד עמקו מחשבותיך, על כל מיני דברים. אנחנו לא ניכנס לדעת לכל מיני סיבות שהמרצים, אתה יודע, מרצים בארגוני הערכים והידברות וכל הארגוני הקירוב, מסבירים לציבור חילוני מה היה לפני השואה. את זה כל ההיסטוריונים יגידו גם, מה היה לפני השואה. בכוונה ביום כזה אני לא נכנס לזה, כדי לא לעורר רגשות של אנשים, מה היה לפני השואה. ומה כתוב בתורה על מה שקרה בקנולי השואה, מה יקרה אחרי, אם יקרה מה שקרה לפני השואה. בכוונה אני אומר את זה ברמז, זה מה שהסבירו בפירוש ב... המרצים הכי בכירים בארץ, והכל מבוסס, מבוסס על היסטוריה אמיתית.
נתוני אמת, מה שנקרא.
נתוני אמת. ואז הרב בא ואמר, תשמע, אתה הרבה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה מאחורי הקלעים, אבל מה שכן, אסור לך לתת את הפרס, אם עכשיו הוא עומד בצורה כזאת, אם עכשיו אתה תחליט שאתה לא יותר לא שומר שבת חלילה, או לא מניח תפילין, למי אתה נותן את הפרס? למרצחים. אנחנו הולכים מחויבים לקורבנות. לא למי שרצח אותם, איזה משפט חזק הוא אמר.
מהי אלטרנטיבה?
איי, גדול.
נכון?
גדול, גדול.
מהי אלטרנטיבה?
גדול.
זה צמד המילים ה...
ומי כמו ניצול שואה?
להבדיל אלף אלפי הבדלות.
חכם כמו הרב ראו, יכול להגיד את זה.
להבדיל אלף אלפי הבדלות, אתה יודע, כמו קבוצת נמלים שהולכים להם ככה, אתה יודע, במסלול הרחוב.
כן.
פתאום הם רואים נעליים גדולות של אנשים שדורכים על החברים שלהם, על הנמלים האחרות, ופשוט הורגים אותם.
כן.
אז קבוצת הנמלים מתחילה, מה, הם לא מתביישים, איזה אכזריות.
איפה זכות החיים שלנו?
איפה זכות החיים? אבל הם לא מבינים שהם נמלים. כן. אתם נמלים, מה לכם בכלל בשכל אנוש? אתם לא מבינים בכלל מה, מה הייתה כוונתיו של, 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 של זה שדרך ואלה שדרכו, האם הם דרכו בכוונה או לא דרכו בכוונה, ואם היה להם כוונה לדרוך או לא הייתה להם כוונה לדרוך וכו'. אבל עצם המחשבה של הנמלים, כאילו מה לכם בכלל לדון ולהיכנס למחשבות ולהרהורים? הרי אתם נמלים לעומת אדם, אז אותו דבר, אדם לעומת
אם לעומת שמיה. אולי אפילו קל וחומר, אם נמלים כלפי אדם לא יכולים להבין מה אדם עושה,
בטח.
כל שכן אדם כלפי מישהו, הוא לא אדם, הוא מעל האדם, הוא ברא את האדם.
נכון, על אחת כמה וכמה, מה אנחנו בכלל יכולים להבין? מה אנחנו בכלל יכולים לשאול? איזה עזות בכלל עצם השאלה?
נכון.
עצם השאלה בכלל היא כאילו לא במקום.
היא לא במקום. אמת, אמת, היא לא במקום.
אני רוצה לדעת. מה אתה רוצה לדעת? מי אתה?
אין לך בר... השכל האנושי לא יכול להבין דברים מסוימים שכתוב... הוא אמר שם ברב לאו, וכי אתה, כמו שכתוב באיוב, וכי אתה יכול, איוב, כשהקדוש ברוך בנה אליו, אתה יכול לגרום לשחר שיעלה? לא, נכון? מי גורם? אני, הקדוש ברוך הוא גורם. נכון. וכי אתה יכול להיות לדעת מתי החושך יופיע? מי גורם לחושך יופיע? או גם אם תדע מתי הוא מופיע, מי גורם לו להופיע בפועל? הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו.
נכון.
אותו דבר.
בהחלט. טוב, אנחנו כמדי חמישי, דווקא עכשיו, אנחנו לא נרצה לפספס ולוותר על פינתו של רב דניאל הצדיק.
אולי יש את זה לעילוי נשמת קדושי השואה.
מזכה הרבים הצעיר ביותר בהיסטוריה, שזה באמת, איך תמיד אומרים, זו ההמשכיות, זה הנצח ישראל.
בין הצעירים בהיסטוריה, בדיוק.
נצח ישראל לא ישקר.
אתה יודע מה, משפט אחד בעניין הזה, לפני שנפנה לדניאל, אמרו כמה ניצולי שואה, כמו שאמרת, בעדויות שלהם, לאורך היום, ככה שמעתי פה ושם, שעצם זה שנולדו להם ילדים ונכדים, ובדרך כלל כבר בגיל שלהם זה גם נינים, אני ניצחתי, אני נשארתי בחיים. אותו קצין אסס, ימח שמו וזכרו, נאבד מן החיים, השם ישמיד אותו, אבל אני היהודי ניצחתי. עכשיו תכף נשמע את הרב דניאל.
כן, הנה, הוא כבר איתנו. הרב דניאל?
שלום וברכה.
שלום עליכם, צדיק.
שלום, שלום.
כן, יום הזיכרון לקדושי השואה. פרשת השבוע, גם כן פרשת קדושים. קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. אומרים המפרשים, יש כמה דרגות בקדושה, אבל כל אחד יכול להגיע לקדושה. יש אחד שמגיע למצב של מסירות נפש, ויש אחד שמגיע למצב שהוא אוכל את האוכל הכשר, הוא מניח תפילין, הוא מתפלל, כל אחד עם הקדושה שלו. יום הזיכרון לקדושי השואה, אנשים שמסרו נפש, כאשר שני אחיות הולכות ומוסרות את הפרוסת לחם שלהם, בשביל לקנות בזה סידור תפילה. איך אפשר להבין את זה? הרי הלחם זה המפתח לחיים. את הסידור הם לא יוכלו לאכול בכל מחיר, בכל צורה שלא תהיה. ללכת למכור שני פרוסות לחם, בשביל לקנות בזה סידור תפילה? אני אספר לכם משהו מאוד מצמרר, אני הצטמררתי מאוד ואני מצטמרר עכשיו שאני מספר את זה. ילד אחד, קטן, שהפריד אותו מאמא שלו, הוא הלך והסתובב, הוא שואל את האנשים, איפה אמא, איפה אמא? מה יספרו לו? אז מישהו אמר לו, היא תבוא עוד מעט, היא תבוא אחר כך. כשהגיע הזמן וחילקו שם הלחם, אז הילד לקח ואחר רק חצי פרוסה. הוא אמר, את החצי השני אני שומר לאמא. אפשר להבין את זה? איזה קדושה, איזה גבורה הייתה להם. וכאן אני מגיע לנקודה. יום הזיכרון לקדושי השואה זה לא רק זיכרון. בסדר, זוכרים, אבל מה בתכלס? אנשים מסרו נפש ומתו על קידוש השם. מישהו שמסר נפש בשביל לצום יום כיפור, שלושה ימים הוא צם, והוא אמר, ריבונו של עולם, תעזור לי שלפחות יום אחד זה יהיה הזמן הנכון. אנשים מסרו נפש בשביל להשיג שופר, לשמור שבת. הבאים אנשים אומרים, יום הזיכרון, מה אתם עושים בתכלס? התכלס זה להמשיך את הדרך, לשמור תורה ומצוות. אנשים מסרו נפש על זה. יום הזיכרון זה יום חשוב אם יודעים מה התכלס.
הרב דניאל,
ברוכים תהיו.
תודה רבה, רבה צדיק.
שנזכה לגאולה שלמה.
השארת אותנו ממש ללא מילים, ו... ישר כוח גדול ועצום, ושנזכה לשמוע את הקול שלך ואת אמורותיך המחכימות בדברים ובעיתים, אתה יודע, מסמכות,
מסמכים,
דברים
כן,
טובים.
כן, כן, בעזרת השם.
מסמכים בעזרת השם.
במסמכים, מה שנקרא.
יפה, טוב, עכשיו אנחנו, ככה, אתה יודע, עדיין יום השואה, אבל יש פה כמה יחידות שיוסי חיים הכין עם דברים מעניינים. יוסי, אני מבין, נמצא פה ממש באזור, תכף הוא יצטרף אלינו.
את חוב התוכנית, מה שנקרא, כן.
כן. יש לך משניות שרצית לומר, יהודה? יש לך פה את המשניות?
בהחלט, יש משניות לפי אותיות שבדרך כלל אומרים. אז האמת היא שמשניות לא ממש הביאו לנו, אבל אתה מזכיר לי בעצם שיש כל כך הרבה אנשים שקיבלו וקיבלו על עצמם בכל שנה ושנה מחדש לעורר את הכאב ולהזדהות עם הכאב. לומר משניות, אבל הנה, פשוט לא מצאתי את זה.
הנה זה פה.
אז בעזרת השם נאמר משנה, אלוהי נשמת הקדושים והתיאורים, אותם אנשים ש, אתה יודע, רגע לפני המוות, אמרו משנה מול הקצין, קצין הגסטאפו, הקצין ה-SS, ימח שמו וזכרו, אותם רשעים. אגב, שמעתי שהיו עושים משפטים לנאצים ועוזריהם. שמעתי את המילה, את המובן, עוזריהם, פעם ראשונה באור שונה, מה הכוונה? יש איזה מרצה ממוסדות יד בן צבי שהסביר שעוזריהם של הנאצים היו כאלה שיהודים שחשבו שככה, שבזה שהם יעזרו לנאצים הם ישרדו בחיים. שוב, אני לא אומר את זה בשביל לשפוט אותם, אבל מה שעבר עליהם זה אי אפשר להבין, אבל בשביל לשרוד, לשרוד את האוכל, הרעב וכל מיני דברים. אז עוזריהם, זה נשמע לך כמו הנאצים ועוזריהם, אותם נגיד אם הם היו במדינת ליטא, אז עוזריהם הליטאים הגויים, עוזריהם הספרדים או היוונים, ביוון. על העוזריהם אפילו היהודים, אותם יהודים מסכנים שנאנסו, אונס גמור, נאלצו לעזור לאותם נאצים.
כדי לשרוד בחיים בעצם.
כדי לשרוד בחיים. בינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה אדוני כוננה עלינו, מעשה אדוני כוננה, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. יש מעלין את המקווה, משנה על טהרת המקווה, יש מעלין את המקווה ולא פוסלין. פוסלין ולא מעלין. לא מעלין ולא פוסלין. אלו מעלין ולא פוסלין. השלג והברד והכפור והגלית והמלח והטיט הנרוק. אמר רבי עקיבא, היה רבי ישמעאל דן כנגדי לומר, השלג אינו מעלה את המקווה, והעידו אנשי מידווה משמו שאמר להם, צאו ואביאו שלג ועשו מקווה בתחילה. בתחילה. רבי יוחנן בן נורי אומר, אבן הברד כמיים. כיצד מעלין ולא פוסלין? מקווה שיש פה 40 שעה, חסר אחת, נפל מהם שעה לתוכו והעלהו, נמצאו מעלין ולא פוסלין. אותם דברים שיכולים לחשב כמיים כמו ברד, אז יש מחלוקת תנאים, רבי עקיבא, רבי יוחנן בן נורי, ורבי ישמעאל, רבי עקיבא מצטט רבי ישמעאל שמביא סייעתא ממנו. לדברים שלו. זה משנה ככה שזכורה מכל מיני הזכרות שאומרים אותם, גם בהזכרה של מור אבי זכרונו לברכה, שאמרנו לפי האותיות, אותיות השם הנפטר. אתה יודע, באותה נשימה שאתה אומר,
אתה יכול להמשיך למשנה הבאה.
למה לא? בשמחה רבה. באותה נשימה, אני רק אגיד משהו בין לבין, באותה נשימה שאתה אומר משנה לעילוי נשמת קדוש של שואה כזה או אחר, אין ספק שהוא שונה קצת מכל יהודי אחר, בגלל ש, בוא נגיד, כל יהודי אחר שעלה או נפטר על קידוש השם, נראה אם זה במלחמה פה, או בגלל שהוא יהודי, הוא נפגע באירוע טרור פה בארץ, הוא ישר עולה להיכל העליון של גן עדן, רק בגלל שהוא נרצח, רק בגלל היותו יהודי. כך שבאופן גורף, אותם יהודים, לכאורה אנחנו עושים את המצווה שלנו, שאולי מעלים במקצת את הנשמה שלו מאשר היא להעלות נשמה של יהודי רגיל. שאומרים משנה לעילוי נשמת אדם רגיל, צריך הרבה כוחות לעזור לו. פה כבר עצם ההריגה שלו על קידוש השם כבר הרימה אותו לכמה מדרגות יותר למעלה. אני מקווה שאני הובנתי, אבל כך הוסברתי מהרבנים. המשנה הבאה, אנחנו נמשיך מוריי ורבותיי. אלו פוסלין ולא מעלין. המים, בין טמאים, בין טהורים, ומי כבשים, ומי שלקות, מים של בישול, והתמד עד שלא יחמיץ. כיצד פוסלין ולא מעלין? מקווה שיש בו 40 שעה חסר קורטוב, ונפל מהן קורטוב לתוכו, לא העלהו, פוסלו בשלושה לוגים. אבל שער המשקין ומי פירות, והציר והמורייס, והתמד משהחמיץ, פעמים מעלין, ופעמים שאינן מעלין. כיצד? מקווה שיש בו 40 שעה חסר אחת, נפל לתוכו שעה מהם, לא העלהו. היו בו 40 שעה, נתן שעה ונטל שעה, הרי זה כשר.
אתה יכול להסביר את המשנה יהודה, או שזה כבר...
זה כבר נשגב מבינתי, צריך ככה... רבנו מדיע בברטנורה, לפתח, משנה, הרב קאטי, התוספות יום טוב, שמסבירים את המשנה, צריך לפתוח ולראות, חביבי. אבל אחד
הדברים של... אתה אומר, אדם לעמל יולד.
אדם לעמל יולד. אחד הדברים שלמדנו מגאוני עולם זה, למד לשומך לומר, איני יודע. נכון. אז אם גאוני עולם אומרים...
ולעמל זה ללמוד על מנת ללמד.
כן, זה מרן הרב עובדיה, תמיד אנחנו מזכירים אותו שדרש את זה.
שתבות אדם לעמל יולד, ללמוד על מנת ללמד.
אמת, יוולד.
טוב, בואו נפתח את הקווים למאזינים, קודם כל מאזינים שרוצים לספר לנו סיפורי גבורה.
דיברת על מרן הרב עובדיה, אבל זה צהל.
כן.
מה אנחנו אולי נעשה?
נזכרת במה?
ביוזמתך נזכרתי באישיות מאוד מאוד מיוחדת, שעוד אנחנו נחשוף את הפרטים שאנחנו נקיים נכון, איתו איזה נכון, רעיון נכון, מיוחד.
משהו אדיר, משהו אדיר, מרגש מאוד. זה יקרה בעזרת השם בימים הבאים.
עכשיו נפתח...
כן, נפתח את הקווים למאזינים. קודם כל, מאזינים שרוצים לשתף על סיפורים משפחתיים מבית אבא, מבית סבא. אתה יודע, תמיד נותנים הזדמנות לניצולי שואה כאלו ואחרים לדבר. אבל בעצם אנחנו שוכחים שכל אחד בעצם שמסתובב ברחוב, כל מאזין, כל מאזינה פשוטים, לא צריך לחפש את הניצולי שואה. אתה יודע, הבומבסטים, המוכרים.
הקלאסים.
המעניינים, כן.
כן.
כאילו, כל אחד יש סיפור על סבא, סבתא, סבא רבא, סבתא רבא, משפחה.
אתה אומר, אלה שכבר מקבלים את הזרקורים, הם משתמשים בהם, והם באמת עושים ההדרה של סיפור השואה.
אנחנו חפשים את הסיפורים שדווקא מסתובבים אצלכם המאזינים במסגרת המשפחה. סיפורים מכלי ראשון, ב-039-039-039.
אתה הנכד שסיפר לך סבא, אפילו אתה ענין.
כן, כן, כן.
שהסבא רבא סיפר לך.
דברים על, אתה יודע, על קידוש השם, על איך הם שרדו וקיימו את מצוות השם, בוא נאמר בשמירת השבת והחגים.
איך הם ברחו מגבול מדינה א' למדינה ב'.
כן, כן, ספרו לנו ב-039-039.
איך הם קיימו את החגים, את הפסח, איך הם קיימו את חנוכה.
מאוד, מאוד, מאוד מעניין, וישנם המון סיפורים כאלה. ואגב, בדיוק בגלל זה, כבוד קדושת האדמו"ר מקאלי, בזכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו עדיין בשבעה לפטירתו, בדיוק בגלל זה הוא יזם את עניין האנציקלופדיה, שנקראת אנציקלופדיית שמה ישראל, כי הוא אמר שיש כל כך, כל כך המון סיפורים שמסתתרים בתוככי המשפחות החרדיות דווקא. אנחנו, סיפורים על קידוש השם, 039-039-039. זהו המספר, שתפו אותנו. יש לנו פה גם חידה, ויש גם חידה לאתר. חידה לאתר, שימו לב, אם מחלקים את המילה, הוא הגיע לפני הזמן. אבל במילה השלמה הוא מסמל שלא כיוונו את הכוונה הראויה. מהו המושג שמופיע בפרשה שלנו ולמה אנחנו מתכוונים? מעניין מאוד, אבל שאלה מאוד יפה, מאוד מחכימה מהפרשה, פרשת השבוע, פרשת קדושים, נכון נדע?
כן, בהחלט. אתה מדבר על על החידה העליונה. אוקיי.
התחתונה דווקא.
התחתונה, אוקיי. אם מחלקים את המילה, הוא הגיע לפני הזמן,
כן.
אך במילה השלימה הוא מספל, הוא מסמל, סליחה, שלא כיוונו את הכוונה הראויה. מהו אותו מושג שמופיע בפרשה?
שאלה יפה, חבר'ה. השאלה היא אך ורק לאתר, לאפליקציה ולפקס. ב-03-616-4477 או באתר או באפליקציה. 03, מספר הפקס, 03-616-4477. אלה שרוצים לעלות לשידור עם סיפורי שואה, מכלי ראשון, 039-039-039.
גם אם אתם, אתה יודע, שכנים של אנשים שחוו נכון, את הדברים האלה.
נכון. אתמול מישהו סיפר לי סיפור כן. אישי על ניצול שואה שפשוט הוא קליינט שלו. קליינט בחנות אומר לי, אז מה, אז הוא לא מוכר מי יודע מה. אז לא צריך לשמוע אותו, לא
יפה,
צריך לשמוע
יפה,
ממנו.
יפה, יפה. אתה יודע מה, אפילו שמעתי על האזרחים, אזרחי ישראל ערבים, שמשל גרו באקו ונכנסו ושאלו כל מיני שאלות, שאפילו הילדים של אותה משפחה לא שאלו את ההורים. איך הייתם ומה הרגשת ש... נספתה אימא שלך לנגד עיניך, השם ישמור, כמובן, כל מיני דברים נוראיים כאלה ש, שזה פשוט כאב מאוד. וזהו, כדי להתחבר. תראה, את המוזיקה הווקלית אנחנו תמיד נוכל גם לשמוע תוך כדי, בין לבין.
נכון.
אני רק מספר.
וגם יוסי על הקו. קודם כל יוסי חיים הצטרף אלינו מיד עם מיקרופון פה באולפן, אבל יוסי המאזין.
תביא מיקרופון יוסי ותיכנס אלינו איתנו לאולפן.
יוסי, יוסי. שלום המאזין יוסי.
הלו. אתה איתי, יוסי?
כן, כן, בבקשה, שלום. כן. שלום לך.
שלום וברכה. לי היה סבא שהיה בשואה גם. סבתא, אבל היה לי גם סבא שהיה בשואה, הוא היה במחנה דאקו. העבודה שלהם הייתה שהם היו צריכים את היו מפוצצים את הרכבות, אז הם היו צריכים לפרק פסי רכבת ישנים, ולתקן את מה שפיצצו הבעלות הברית. זה עזר להם הרבה, כי כשהיה הפגזה והקרונות היו נשברים, זה היה הרבה פעמים קרונות מסע של כל מיני אוכל. אז יום אחד היה קרון של חיטה, הסבא שלי מיד לקח כמות של חיטה והכביא שיהיה לו לעשות מצות לפסח.
כן.
ואחרי זה הוא חיפש שם איזשהו מתחנת קפה שנה, הוא מצא, תחן, לקחו לו את זה, הוא מצא עוד אחד, אבל מצות לפסח, אז תמיד זה היה אומר, מרור לא היה חסר, מצות היה, יאי לא היה, אבל מרור ומצות היה להם בשפע.
מרור היה
בשפע. זה היה מצות לפסח.
אתה בעצם מתאר את השלב הסופי.
הוא כתב את מגילת
אסתר. כן. אני אומר, אתה מתאר את השלב הסופי של המלחמה, אתה אומר שכבר בעלות הברית הגיעו.
הם היו בשנה, הם היו בהונגריה, אז הם היו בשנה, הוא היה שנה במלחמה, כן, הוא היה שנה, אבל הם סבלו מספיק, שנה זה גם הרבה, כן.
בטח, ברור, ברור.
היה להם שם כמעט מעגל שנה, בסוכות הם חפר פעלה ושמו העצים, והם שם אכלו את החצי פרוסה שהביאו להם. הם שמרו פשוט...
אנשים חיו, חיו ימים שלמים
עם 120 גרם. ואפילו במגילת אסתר, בגלל שיש עניין לתחום מתוך הכתב, אז הוא חיבר, הלו.
כן, אנחנו איתך כל מילה, כל מילה, שלא תחשוב לרגע.
אני אומר, במגילת אסתר, בגלל שיש עניין לתחום מתוך הכתב, אז במשך שבועות הוא כתב על פיסות נייר את המגילה שהוא זכר בעל פה, בשביל שכשיגיע פורים הוא יוכל לקרוא את המגילה מתוך הכתב.
למרות שבתכלס הוא יכול לקרוא את זה בעל פה, אבל בגלל ההלכה, כמו שאמרת, איזה מדהים, איזה מדהים.
כן, כן.
איזה מדהים. מה זה עושה לך התחושה
הזאת? הוא זכר לנכדים ונינים.
מה זה עושה?
כל נכד שנולד היה לו, הוא אמר, זה נקמה בנאצים.
אתה ראית את זה בעיניים שלו שהוא התבשר, נולד מוישלה, נולד ארלה, נולד ינקב.
ברור, הוא היה זורח כמו...
תראה מה זה.
איזה יופי.
אין.
תענוג, חיזקת אותו
לבסק בדיוק. המוידים ב-18 הוא קצר, נשמס כבר אתה מרגיש שאתה מודה הקדוש ברוך.
נכון, 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 יפה, יפה, ישר כוח, תודה רבה רבה. ישר כוח,
מאזין יקר שלנו, יוסי.
באמת חיזקת אותנו. עוד מאזינה עכשיו, שלום. חיה.
שלום.
שלום חיה, בבקשה.
עצם השם חיה מראה על החיות של עם ישראל, שברוך השם הניצולים זכו להביא משפחה ולהרחיב אותה בארץ.
מבחינת עם ישראל חי, נכון.
מבחינת עם ישראל חי, כן. כן חיה, בבקשה.
יש לי סיפור מאוד מאוד יפה על סבא שלי.
כן.
איך בעצם הוא ניצל מהשבת.
הוא עדיין בחיים?
ברוך השם, כן.
לאורך ימים ושנים,
אמן.
הוא ניצל מהשבת הסבתא מאוד מאוד על השבת לפני השבעה עוד. תמיד הייתה מכבדת, הוא היה גדול מבין השלושה. ברוך השם, כולם חזרו הביתה, איך סוברים? לפה לארץ, הם כולם חיים חוץ מהארון שזוכנם לבחר. הם נפטרו לו לפני כמה שנים. ו... רק רציתי לספר פה על עצם שהיא שמרה על השפעת, אז היה באחד המקומות שהגיע, אז הדוכן, היה לה דוכן של מכירה יין, כל מיני כאלה דברים. אין לי מושג בדיוק איך הגיעה המכירה הזאת, אבל בשבת הגיעו החיילים שחזרו שנה, מהצבא האדום, אז הם רצו לקנות ממנה, אז היא לא הסכימה לקבל את הכסף.
כן.
במקום זה הם נתנו לה את השעון שלהם, והיה לה על היד המון המון שעונים שבעצם זה היה התשלום שלה במקום הכסף. ויש.
כן.
והיה עוד סיפור על חנוכה.
כבר הסיפור הראשון הוא מרגש בפני עצמו. כן, על חנוכה מה היה?
בחנוכה היא הציגה מרגרינה ותפוח אדמה, והיה לה פילה מאיזשהו בגד, לא יודעת.
את מדברת מהיכרות ראשונית של כנכדה, זה הסבתא שלך, כן?
זה סבתא שלי. מספרת עליה, סבא שלי עדיין בחיים, הוא סיפרנו בעצם את הסיפורים.
אוקיי, בוא נמשיך על אותה מרגרינה שבעצם היו מחביאים אותה באדמה, כן, בימים הסמוכים לחנוכה.
ואז בחנוכה הם היו חייבים לחסות את הכל, 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 הם היו גרים בתחילה ברומניה.
כן.
ואז הם ברחו, אבל כשהם היו הגיעו שם, הם היו חייבים לעשות את הכל כדי שלא יקרו מרגלים. והם היו חייבים לעשות הכל, 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 הכל. והם הדליקו את הדרות, אבל מה שהם שכחו להסתיר את הלמטה של הדלת היה אור קטן.
כן.
שהציץ, ו... פתאום יש עוד הספור בדלת.
מה קורה אז?
נכנסו שם חיילים של הרומנים, לא יודעת איך בדיוק קוראים לזה. והם היו חוצה דווקא די גדולה, אז לא רק היו המשפחה, הם היו גם עוד כמה. ואמרו להם שהם מרגלים. וחייבים, כאילו, מרגלים, מרגלים, אתם עשיתם עיבוב לאויב. ורצו להוציא את כולם, והסבתא, עם תחומת נפש שלה כמו שלה, לא מצאו הרבה כאלה בשואה, אבל היה המון המון. היא ניגשה לחיילים והתחילה לבכות להם, ואמרה להם שמה, היה ילדים כאלה קטנים, ילדים, היה לה אז בת שנתיים.
כן.
ואומרת, מה, אם כזאת ילדה קטנה, נראה לך שאני אעבה ואני אראה, בסוף הם הסכימו להם אחרי... כמה שכנעים מהם הסכמו לתא, והם אמרו להם לחפות את הנייר. והיה להם עוד הרבה ניסים.
ממש נס חנוכה הם ראו שם, נס חנוכה.
כן.
נס חנוכה היה להם.
תגידי, סבא שלך עדיין בחיים שיחיה, הוא מקבל רנטה, פיצויים בתור ניצול שואה מרומניה?
כן, הוא מקבל.
מצוין, מצוין. חשוב, יש כאלה הרבה, למה אני אומר את זה? אני אתמול שמעתי ככה, זה דיון בעניין, אלעד, באמת דבר שמאוד חשוב, יש הרבה ניצולי שואה שלא מספיק שעברו את התופת, הם ראויים לקבל אפילו חלקם בצורה גם רטרואקטיבית למפרע מהשנים עברו, מכל מיני מדינות, בגרמניה, מאוסטריה, מכל מיני מקומות, שהם לא יודעים שמגיע להם, ושנים, לפחות את הפיצוי הכספי מאותה מדינה שחלקה פגע בהם,
נכון,
הם לא יודעים.
הוא מקבל, וכל נכד, נכדה,
זה הפיצוי שלו.
הוא מבגרים, שאנחנו מראים את הזרע, את החיות שלנו.
יפה.
עם הנצח, עם הנצח.
הסיפורים שלה מרגשים אותי בכפליים.
הוא מספר גם על איך הם בעצם עברו את הדוס, אז הוא מספר שהם עברו, הוא עבר עם אח שלו הקטן, עברו קודם את הגבולות. אז האמא עם הילדה עברה, אבל הם נתפסו עם דרכון מזויף, והשוטרים רוצה הכניסו אותה לאיזשהו חדר כדי שירו מה לעשות, כי אסור לעבור עם דרכון מזויף, כובם היו שם.
מה קרה איתה בסוף?
מה שקרה בעצם, שפתאום נכנס איזשהו קצין, ואומר להם, מה, אתם לא רואים שהאישה הזאת זו אותה אישה? אז...
מופיעה בדרכון, כאילו, כן.
זה אותה אישה.
שמופיעה בתמונה, כן. מה אתם עושים? למה אתם מוציאו אותה?
ושחררו אותה, ואז היא יצאה בעצם עם החדר עם הקצין, והקצין נעלם. אז הילדה הקטנה אומרת שהיא ראתה את אליהו הנביא.
אליהו הנביא, וואי, 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 וואי.
אנחנו מאמינים בזה שזה באמת אליהו הנביא, כי אחרת איפה הקצין?
נכון, נכון, נכון. בהחלט, בהחלט מרגש מאוד, ולמה התחלתי לומר קודם,
אתה מתרגש כפליים?
מתרגש כפליים, כי אתה שומע נכדה יחסית נשמעת בקולה די צעירה. כן, שמספרת את הסיפורים בצורה מוחשית כל כך,
שאתה מבין כמה היא חיה את זה בבית.
זה מספר כמה היא יושבת ושומעת את סבא ולוקחת ודולה ממנו עוד פרטים ועוד פרטים ולומדת את המושגים האלה.
דולה ומשקע אותנו עכשיו, דולה ומשקיע מה שנקרא.
כן, 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 ממש ככה, ושומעת ומשמרת את זה לדורות הבאים, שזה הדבר החשוב ביותר, ומגיע לך הרבה יישר כוח על כך, כי את באמת חזקת אותנו.
כן, השם, כל חג אני נמצאת פשוט עד סבא שלי, ואני פשוט מקשיבה, וכל חג הוא מספר עוד קצת ועוד קצת על משהו עבר.
ולא רק שאת מרוויחה מהעניין ומפיצה את זה בעזרת השם לדורות הבאים, את גם גורמת חסד גדול למספר, שהוא מרגיש שמישהו כל כך מתעניין בדברים שלו.
הוא תיעד את זה ביד ושם, אחר כך יבירו את זה למקום אחר שם, של חרדים יותר.
יופי, יופי. יופי, שיהיה בשורות טובות, ותודה רבה ששיתפת אותנו. תודה רבה.
לעולם לא מדמיין, כשאתה מפרסם איזה הוראה למאזינים, מה יכול לקרות פתאום, אתה יודע, דברים מתפתחים כאלה, אתה שומע דברים, לא דמיינת. פשוט מדהים.
נכון, זה ממש ממש מדהים, וזה מחזק, וזה באמת לקח לדור הצעיר, כמו שאתה שמעתם עכשיו את חיה, זה באמת רגש אותי. כי אני אומר,
לא הרבה כמו חיה יודעים בגיל שלה את הדברים האלה.
נכון, נכון, לא הרבה כמו חיה הולכים ודבקים וסבא יושבים איתו ועוזבים את הטלפון בצד. סבא תשתף אותנו, סבא תספר לנו, אנחנו רוצים לשמוע. יש לצערנו ניצולי שואה שקולטים שהדור הצעיר סתם בא, אתה יודע, בשביל הכותרות, בשביל לעשות כתבה פה, כתבה שם. מסכנים, הם נשברים מזה, הם רואים שבאמת לא באמת מעניין את הנכדים שלהם, מה שהיה, אלא הם סתם רוצים.
בגלל הסיפור, אז עוד כוכב רייטינג, חלילה.
אז הם נשברים, הם לא רוצים לספר. יש הרבה ניצולי שואה שאומרים, אנחנו לא רוצים לספר, עזבו אותנו, עזבו אותנו. לא רוצה לספר, שמה אני אספר? סתם להיזכר ב... אבל סבא שחי, אני בטוח שכשהוא רואה שנכדה כל כך, היא באה מתוך תחושה של, אתה יודע, אני רוצה לזכור, אני רוצה לדעת.
טוב לב של שותפות זהות.
אז ממילא הוא גם כן מספר ומשתף אותה, וזה היה בעת עלייה.
נכון, נכון, נכון. אמת.
עכשיו אנחנו לחני. אוקיי, חני הקו נותק. מיד ניצור שוב קשר. מספר הטלפון באולפן ב-039-039-039. שאלנו גם שאלה לכותבי אתר והאפליקציה לרגל... ככה סוף השבוע הזה ופרשת קדושים.
כן.
שאלה מעניינת, עדיין אני רואה שאין עליה תשובות נכונות, וזה מסמל שאולי, אולי, הפעם זה היה קצת קשה יותר, אבל אני אשמח יהודה אם תקריא שוב את השאלה.
אוקיי.
כבר את מאזינים שהצטרפו עכשיו.
השאלה היא כזאת, אם מחלקים את המילה, אז הוא הגיע לפני הזמן, אך במילה השלמה הוא מסמל שלא כיוונו את הכוונה הראויה. מהו המושג שמופיע בפרשה?
אז הנה כבר יש לכם רמז בתוך השאלה, שזה מושג שמופיע בפרשת השבוע. אתם מוזמנים לחפש, לחזור עם תשובות, סוף שעה בעזרת השם נעשה הגרלה.
אולי כולה. נוסיף עוד מילה אחת. אם מחלקים את המילה, הוא הגיע לפני הזמן. אך במילה השלמה, הוא מסמל שלא כיוונו את המחשבה, הכוונה הראויה.
אהה. נכון. יפה, טוב. חני, שוב שלום.
כשסבתא שלי...
רגע, אנחנו מדברים עם חני?
עם חיה.
חיה, אבל שנייה לפני כן הייתה את חני, חני?
כן.
יופי, אז חיה, תמתין דקה אחת, אנחנו נסיים עם חני, כי עלתה קודם. בבקשה, חני, כן.
שלום, אני סבתא רבא שלי.
כן.
אז היא הייתה בשואה ו...
איזה מחנה?
אני לא זוכרת, אבל היא הגיעה למישהו ששלחו אותה לאיזה מישהו, שבדרך כלל מהמישהו הזה בחיים לא יוצאים חיים, הוא מישהו מאוד מאיים, הוא הורג אנשים בתוך החדר שממש ממש מפחיד.
עוד אחד מקציני המוות, כן.
מה?
עוד אחד מקציני המוות.
אותם רשעים אמורים, כן.
ואז אחר כך איכשהו הוא אמר לה, הוא פתאום ראה שיש לה שיער בלונדיני ועיניים כחולות. עכשיו בדרך כלל מי שיש לו את השיער בלונדיני ועיניים כחולות הוא פולני, והוא לא זאת פה, אני או גם אני, ואותם הם לא הורגים. ובזכות העיניים והשיער שלה היא ניצלה ממנו.
וואו, איזה מעניין. תראה מה זה. איזה סיפור.
תראה גם שהקדוש ברוך הוא שם את דווקא את המחשבה הזאת מבין כל השיקולים שלו. זאת אומרת, בין להיות כל יתר השיקולים, יכול להיות ש-99% השיקולים כן להרוג.
בדרך כלל אף אחד לא יוצא ממנו חי, כולם מתים שם.
כן. וואי, וואי, וואי. באיזה גיל היא הייתה כשזה קרה?
היא הייתה בחורה עדיין,
היא
הייתה בחורה.
ואז היא בעצם ברוך השם יצאה וסיפרה, איך אומרים?
כן.
היא הקימה בית והכל, ועד היום היא מספרת את הסיפור הזה. את בתור נינה שלה, את אומרת?
זהו, אבל היא נפטרה כבר. היא נפטרה לפני המון שנים, לפני איזה 30 שנה כבר, 25 שנה.
אז ממי, את שמעת ממנה את זה? לא, ממנה את לא, את נשמעת...
אני קרויה על שמה, אני קרויה על שמה.
יפה.
יפה, סיפור באמת מחזק ויפה, תודה רבה, מקורי גם, יישר כוח, ועכשיו לחיה, שלום חיה.
חנה זה אנה, והייתה גם את יומנה של אנה פרנק.
כן.
סבתא שלי, כשהיא הייתה ילדה,
כן.
אז היה איזה כלב גרמני שעדף אחריה, והיא רצה, ואז היה איזה מקום עם קוצים, כאילו זוקרנים,
כן.
אז היא נפלה לתוך תוך דשא הקוצים שם.
שיח הקוצני הזה,
כן. וקיבלה בומבה בראש, ממש. אז החייל הגרמני אמר כזה, תעזוב, הוא אמר כאילו לגב, תעזוב אותה, היא סבלה, היא כנראה הולכת עוד מעט למות. אז ככה היא באמת עכשיו היא עדיין חיה.
עד 120 בעזרת השם.
אמן.
תודה רבה רבה גם על הסיפור הזה של חיה, באמת מחזק.
איזה מעשה גבורה.
זה אדם זורק סיפור באוויר, הוא לא יכול לדעת מה זה יעשה, לאן זה יגיע, איפה זה יתפרסם. אתה יודע, זה רדיו, זה מדיה.
כן.
יש פה כוח אדיר של, קודם כל של הודיה לקדוש ברוך הוא, ולראות מה זה ממש המושג של גם בהסתרה, שבתוך ההסתרה,
בוודאי
גם שם נמצא השם יתברך, וראו את זה עין בעין. ואני אומר באמת, אפרופו מה שדיברנו קודם, יאמר לשבחם של המגזר הדתי והחרדי, אתה יודע, שפחות מתעסקים עם הטכנולוגיה והפלאפונים, שיש זמן לילדים לשבת עם סבא ועם סבתא ולשמוע את הסיפורים ולכתוב אותם ולזכור, לעומת לצערנו הרב מגזרים אחרים שהיום כבר ילד בגיל 3-4 מסתובב עם, עם פלאפון ביד,
כן,
אתה מבין?
כן, כן,
איפה
כן,
יש
כן.
לו זמן, איזה סבא ואיזה סבתא, כן. לצערנו הרב.
לא מעניין אותי הסיפורי סבתא במרכות. מזכיר לי את הסיפור של מוישה ברנד, כמדומני, אם אני טועה, אם לא טועה, קוראים לו, ששרד, הוא היה במחנה עבודה, אני שמעתי את זה היום במהלך היום את הסיפור הזה.
איפה, איפה, באיזה...
בהונגריה. במחנה עבודה.
אתה זוכר את שם המחנה שלה?
לא, 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 פשוט. והוא יום אחד נתבקש על ידי הנאצים, ימח שמם וזכרם, לקחת, סליחה על הביטוי והתיאור של גופות של קדושי קדושי שואה שנרצחו, והם כבר צבעם כבר היה שונה כבר מהצבע המקורי של אדם שלא מזמן נפטר, שלא נדע צער. קיצור, לקח אותם בתיאורים שלא נמשיך אותם יותר מדי, והביא אותם לאיזה בור קבר אחים. וכשהוא לקח את אחת הנשמות הקדושות, אחת הגביעות הקדושות, הוא קולט פתאום סיר של מרק מתחת לגביעה. ואז שתבין, זה כאילו מלחמה על, על, על חיים. אז הוא פשוט, בגלל הרעב, הוא גנב את הסיר הזה, יחד עם חבר שלו, והחליטו ככה באיזה בניין שהיה זנוח כזה, ולא יושבים, בניין לא מיושב, לשבת ולאכול את המרק, ואז פתאום תפס אותם איזה קצין של הגסטאפו, וקלט שהם יושבים ואוכלים. ואז הוא בעצם נתן בו עירייה, העירייה למרבה הנס, שתבח שמו, היא קלפה לו את האור בכתף, זאת אומרת, כן. היא עברה חצי סנטימטר במקום הנכון כדי לא להרוג אותו. זאת אומרת, אם חצי סנטימטר מתחת, ספק אם היה חי. ואז הוא ראה כתוצאה מהדבר הזה, הוא בעצם קפץ מבניין של קומה וחצי, משהו כמו, הוא מתאר את זה, משהו כמו 4-5 מטר, שזה גם עוד נס, שבן אדם, מפחות שמענו לצערנו על עדויות של אנשים שנפלו ומתו פשוט.
הוא היה מהיו עצמות, שלד, שלדים.
שלד ושלדים. בדיוק, גם עברת נתון, אין לו בשר שירפד את הנפילה. ואז הוא אומר לחבר שלו בשיא התמימות, וזה הכי כאב לי לשמוע, איזה כיף, אני מספר לאבא, שאבא ישמע שאנחנו חיים וקפצנו ואנחנו ניצלנו, ואז הוא אומר בבכי ובקול נשנק בדמעות, ולא ידענו שכבר אבא לא היה בחיים.
איי, איי, איי.
זה אחד הדברים המרגשים.
איי, איי, איי.
והוא שרד, כי הוא גנב מתחת לגביעה, מישהו, אתה יודע, היום אנחנו מסתכלים על איזה ספק, אם היה איזה משהו תמי, עם איזה שרץ להבדיל, אלף אלפי הבדלות בגביען. שלא תימא את המרק, כן תימא את המרק, פה לחיות, לחיות.
אם אני לא טועה, שהייתי בחור צעיר, שמעתי עדות, או שזה היה מאדמור מקליב, או מאדמור אחר, לא זוכר בדיוק, סליחה שאני לא זוכר מדויק, אני חושב מאדמור מקליב, ש... היו לוקחים שני אנשים ותופרים אותם, חוט ומחט אחד לשני. שתבין. כמו שתופרים מכנסיים או משהו, תמיד, חוט ומחט, תופרים אותם אחד לשני. והיו מכניסים תוך חביות עם מים ופשוט מרתיחים את האנשים. אתה לא מבין איזה זוועות. איזה זוועות, איזה אכזריות, איזה רוע.
איזה איכות של רוע.
איך אמר אתמול הרב יגאל כהן, ראיתי במרשתת, אומר זה... הקדוש ברוך הוא נטל מהם את האנושיות, כי הוא אומר שגם אתה, גם אתה וגם אני וגם כולנו, אם נראה עכשיו ילד של מחבל, ילד של רוצח, אתה תהיה מסוגל להרוג אותו?
לא.
לא, הוא ילד. מה הוא השם שאבא שלו כזה?
נכון.
אז איך, ריבונו של עולם, איך אנשים, איך עם כזה שכביכול קינו את עצמם, עם אינטליגנטי ונאור וכו' וכו', איך פשוט בורא עולם לקח מהם את, את זכות הבחירה, לקח מהם את, לקח מהם את הנפש, את, את האנושיות. איך אפשר להתנהג בצורה כזאת? איך אפשר להרוג ילדים? על מה? לא עשו לכם כלום. אתה, אנחנו, יהודים, לא מסוגלים לגוע בילד, אפילו אם זה ילד של מחבל, קל וחומר שזה לא ילד של מחבל. מה?
החיילים שלנו היום נותנים אוכל להרבה פעמים לילדים של מחבלים, בוודאי.
נכון.
שמסתובבים חסרי, חסרי, אתה יודע, ארוחה או לא שבעים, רעבים.
נכון. יש לנו מאזין על הקו? הלו? מאיר.
שלום.
שלום, מאיר.
שלום.
רק שנייה, מאיר, אבל כדי לסגור כל פינה, מאיר, אנחנו אחרי כל דבר כזה צריכים להגיד דבר כזה. אבל ברוך השם, כשהם כבר הושמדו והוכחדו, וכמעט, לצערנו, מדי פעם רואים את היציאות האנטישמיות כאלה בעולם.
סממנים.
הסממנים? עם ישראל, עם הנצח. עם ישראל, זה היה. איך השאושווה כישר בשיר? זה עם הנצח.
נכון,
עם הנצח.
נכון.
חי וקיים. מאיר, בבקשה.
ככה, לפני שאני ממש אתחיל את הסיפור, אני רק חשוב לי להגיד, מן הסתם יש הרבה ילדים, נערים, ואפילו הורים ששומעים אותנו, ולא מבינים את המשמעות של העדות החיה הזאת, שיש להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, אפילו אבא, סבא וכאלה, והיכולת לבוא ולשאול, ולהבין את הסיפורים של המשפחות שלנו, שהיו לפני לא מעט שנים שם, וזה ממש, מה שנקרא, זהב מודיעיני, שאנחנו מעבירים למשפחות לילדים, ובזאת השנה נכדים שיהיו לנו, וזה עדות חיה שתעבור מדור לדור, ולכן אנחנו חייבים לעזוב את הביישנות בצד, ולבוא ולשאול ולהתעניין ולכתוב ולהקליט כמה שאפשר, כי זה מה שישאר לנו לצערנו הנתונים האלה לא הולך לעוד הרבה שנים. אבל טוב, קודם כל אני רוצה להגיד על המשפחה שלי, אני בן למשפחת זליג. המקור שלנו נמצא בגבול רומניה-הונגריה, טרנסילבניה, באזור שנקרא סאטו מארו, שזה בעצם חסידות סאטמר. המשפחה של סבא שלי, אגב, הוא ברוך השם בחיים, צלול מדבר ומספר, אמן, עד 120. הם גדלו שם שישה אחים ואחיות, ואבא ואמא כמובן. התחילה המלחמה, יום אחד ריכזו את כולם, שלחו אותם לאיזה ריכוז מסוים בבית כנסת, ואחר כך לקחו אותם למסעיות לרכבות, והסיעו אותם לאושוויץ. הם הגיעים לאושוויץ, והיה תור כזה גדול של אנשים, שבעצם מחכים למיון במרכאות בכניסה למחנה השמדה.
סלקציה.
סלקציה, כן. וממש בכניסה שם עמד נאצי מחשימו, והיה ממש מחטיף מכות לכל מי שהיה עומד בכניסה, והיה מעביר אחד ימינה, אחד שמאלה, אחד ימינה, אחד שמאלה. כמובן שצד אחד זה המוות, וצד שני זה עבודות פרך. הוא פשוט ראה מסוגל לעמוד במילו. עכשיו, התור היה כל כך ארוך, וסבא שלי היה ממש נער צעיר, בגילאי ה-10 המוקדמות, אולי 12, 11, משהו כזה. הוא פשוט היה מאוד מאוד עייף, והוא נכנס מתחת לשולחן של הגרמני הזה, ונרדם שם. וכשהוא מתעורר, הוא פתאום קולט שאין תור ואין אף אחד מסביבו. הוא קם ומתחיל לחפש את המשפחה שלו, והוא רואה את המשפחה שלו מרחוק, הוא מתחיל לרוץ אליהם, תופס את זה גרמני ומעיף אותה הציד. ועוד פעם הוא מנסה לרוץ אליהם, עוד פעם תופס את זה, ורק אותו
יו.
וזה בעצם הפעם האחרונה שהוא ראה את כל המשפחה שלו חוץ מאשר אחותו. בעצם כולם נתבחו.
אנחנו רואים את הסיטואציה מול העיניים.
כן,
כאילו, התרדמה שנפלה עליו מהשמיים, התרדמה הזאת. תרדמה שהשאירה אותו בחיים של הנער הזה.
וסבא שלי הוא נמוך קומה, הוא לא גבוה, והוא אומר שכל יום בבוקר גם כן היה סוג של סלקציה מכל צריף. היו בעצם כמה מאות בכל צריף, אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק, אבל היו יוצאים החוצה, ועוד פעם היו עושים סלקציה כל בוקר לראות מי חלש ולמוות ומי שחזק לעבודה. הסבא שלי כל בוקר היה מגיע ככה, קצת האצבעות מגיע לשמה, ותמיד היו שולחים אותו למוות, כי הוא היה נמוך קומה, אז הוא מראה להם את הידיים שלו, ומראה להם שיש לו יבלות על הידיים, כי לפני המלחמה התחילו לחפור בורות מסביב הבית שלהם, אז הם ראו שהוא עובד, שיש לו יבלות על הידיים, אז
הוא נשלח אותו
כל פעם לחיים. כל בוקר הוא היה נשלח למוות וחוזר לחיים.
וואי, וואי, וואי.
ככה זה סיפור מדהים, ו...
הוא קיבל הרבה דרישות שלו מהמלאך ההוא, כביכול, ואמר לו, זה עוד לא הגיע זמנך. אגב, אתה לא יודע אם ציינת או לא, אתה מאזין, הוא עדיין בחיים, הסבא?
כן, כן, הוא אמר.
כן, הוא ברוך השם בחיים.
בן כמה הוא?
אני אספר לכם, הוא בלי עין הרע בן 94 בערך, אני לא עומד בדיוק על המספר. בכל מקרה, הוא מספר גם לקראת סוף המלחמה, אני פשוט לא יעלה את השומעים, לקראת סוף המלחמה, ממש בשחרור של, של המחנה, אני לא זוכר נכון למי לחלק את הקרדיט, אבל אני חושב שזה לרוסים, אז ממש הם שחררו את המחנה, והיה שם המון המון אוכל שפתאום הגיע, שחילקו לאנשים לאכול, והיה שם, חילקו בשר שהוא לא קשר לאנשים, ואנשים שם ממש מרוב רעב התחילו לאכול, וסבא שלי הוא לא היה מוכן לאכול בשר שהוא לא קשר, והוא אומר שבגלל זה הוא אכל כאילו מעט מאוד, קצת פה, קצת שן, דברים שבאמת היו יכולים לאכול,
כן.
והוא אמר שהוא ראה יותר מתים את תוצאה מכל האוכל, השפע הזה שאנשים לא יוכלים לאכול, הוא ראה יותר מתים שם מאשר הוא ראה במלחמה עצמה. ממש המון המון אנשים מתו כתוצאה מהאכילה
הזאת. מהבולמוס הזה של האכילה, האכילה, איך אומרים, בבת אחת שהקיבה לא מסוגלת להקל.
היו גם מקרים שהם מרעילו את המאכלים, גם היו מקרים שהם מרעילו ושמו גם רעלים באוכל.
אבל בהנחה גם אפילו שלא הרעילו, כמו שאתה אומר, אלא אתה אומר סברה נכונה, עצם
לא, הרעיל, הוא פשוט היה...
הכמויות המזון האלה, אחרי שהקיבה כל כך לא ראתה אוכל, כל כך הרבה זמן, אתה צריך תמיד בהדרגה להרגיל את הקיבולת שלה.
כן.
עכשיו, אני רק אסיים בעוד איזה סיפורן קטן. כשהסתיימה המלחמה, אז הוא הלך לבית, הוא ראה שאף אחד באמת לא נשאר, הוא גם לא ידע שיש עוד מישהו שנשאר במשפחה, אז הוא החליט לעלות לארץ ישראל. אז הוא, סיפור ארוך, אבל הוא הגיע למעונייה, הגיע לארץ ישראל, וממש בכניסה לארץ ישראל, הבריטים גם כן היו רעים, ושלחו אותם לקפריסין, ולאחר מכן, כאשר קמה המדינה, הוא הגיע לארץ, והוא ידע שהוא לבד בעולם. ואז פתאום הגיע אליו איזה מישהו מהכפר שלו, מרומניה שם, ואומר לו, תקשיב, אתה יודע שאחותך נמצאת במחנה פה בארץ ישראל, והיא כולה בוכה, היא חושבת שהיא לבד. כתוב, אז הוא הגיע לשם, והיה איחוד מרגש, היא לא ידעה שהוא בחיים, והיא לא ידעה שהיא בחיים, וממש היה שם התפרקות מוחלטת.
מדהים, מדהים, מדהים.
וואי, וואי,
אחותו, שהיא יותר גדולה ממנו, היא היום גם כן בלי נערה ב-96, היא גם כן בחיים.
עדיין בחיים,
ברוך השם. יש לה סיפור עוד יותר מטורף, ברוך השם, יש לה סיפור יותר מטורף, אבל היא לא כל כך מדברת. המעט שאנחנו יודעים זה שלכיוונו הרב, היא עברה ממש עינוי, מתמשך יום יום על ידי מנגלי ימח שמו וזכרו, וכתוצאה מכך לא עדה ילדים.
אני מכיר סיפור מקביל, אני הבנתי את זה ברמז, אני שמעתי היום, היום סיפור מקביל על איזה דוקטור סיימון, אני זוכר את השם שלו, שעשה ניתוח כדי שהאישה הזאת לא תוכל להיות אימא, ואז הוא אמר לה על מה שעשיתי בניתוח הזה, תודי לי לעולם. היא לא הבינה מה זה, היא לא יודעת בכלל שהוא יהודי, ואז הסתבר שהיא באה לארץ וברוך השם נישאה וכן הביאה ילדים. הוא בעצם, הוא ביטל את ההוראה שהוא קיבל ממנגלה לעשות, הוא לא עשה.
הוא עשה כאילו, הוא עושה והוא לא עשה.
כאילו, פתיחה של ניתוח וסגירה. בלי, לא שום שינוי.
כאילו, כן.
הוא עשה את זה בחמלה, בגלל שהוא יהודי.
כן, כן, כן.
בחוכמה.
יפה, מאזין, תודה רבה לך, חיזקת אותנו מאוד, ואנחנו עכשיו ללאה. שלום, לאה.
כן, שלום. שמי לאה, אני דור שני לניצולי שואה. אבא שלי היה מספר כל ליל הסדר, מעיד על עצמו שבחיים שלו הוא לא אכל חמץ בפסח ולא אכל לא כשר. אז הסיפור היה ככה, שהוא היה במלטהאוזן, ולקראת הסוף הפציצו שם לא יודעת מה, רכבות, לא, בקיצור, הם נגברו באיזשהו בור. ימים שלמים הם היו בתוך הבור. איך הם החזיקו מעמד לגבי אוכל, היה להם איזשהו... היה להם איזשהו דרך לחם, אבל הוא לא נגע בלחם בגלל הוא לא ידע אם זה יום ולילה, הוא לא ידע אם זה פסח או לא פסח.
כן.
לא ידעו אם זה בוקר או ערב, אז הוא לא אכל שום זהו. ואז פתאום, יום אחד, משום מה, התגלגל סק של תפוח אדמה לתוך הבור, ואז הוא הבין שזה עכשיו זה ערב פסח. אז באותו יום,
כן. אותו יום, מה?
באותו יום השתחררו, ובאמת באותו יום זה היה ערב פסח. אז הוא העיד על עצמו כל ליל הסדר שהוא הוא היה בכל הגיהנום הזה, אבל לא אכל חמץ בפסח ולא אכל בסבא.
איזה צדיקים. כתוב צדיקים, אין הקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידם.
וזה הגבורה.
בדיוק.
וזה הגבורה.
נכון, זה הגבורה, הגבורה הרוחנית הזאת.
זה הגבורה של היהודים שלנו.
תמיד היו ימים שלא היה פסח, אבל מהחשש שאולי עכשיו פסח והוא לא יודע, מהחשש הוא לא אכל, אתה מבין?
מהחשש.
מהחשש, ימים שלמים הוא לא אכל.
בתנאים של אונס גמור. זה תנאים של אונס גמור שההלכה נותנת את ההיתר בשעת חירום שכזאת. והרבה פעמים, כן, שמעתי בהקשר הזה גברת שאמר אחד הניצולים שבעצם הקדוש ברוך הוא יצא לנו מיד פרעו, אבל הפרעו של הדור זה ימח שמו וזכרו, היטלר אותו ימח שמו וזכרו, הקצין ה...
כן, כן. אז הם לא אכלו, והם זה, רק שחלילה לא ייכנס חמץ וזהו, בגלל לא ידעו עם איזה יום זה, אם זה יום או לילה, או מי הגיע כבר פסח.
זכותם תגן עלינו, אמן. חיזקת אותנו, גברת לאה, תודה רבה, תודה רבה.
תוציאו את זה על כתב. אגב, אמרת מסר גדול מאוד שהנכדים יבואו ויקשיבו, ושיוציאו ספרים, יכתבו על זה על ספר, יכתבו את זה על כתב, יפיץ את זה בכל מקום אפשרי. זה ספר היסטוריה מהלך, זה ספר עדות, חיה, ממש.
ממש.
אגב,
מספר טלפון בולפן 039-039-039-039, מה רצית להוסיף אלה?
אגב, אם יש לנו זמן, אם לא, אולי יש מכה מצלילים עד השעה 5, יש לנו כל הזמן נטייה לחשוב שרק מדינות אשכנז, מטבע הדברים, בעיקר זה היה ככה, הם אלה שנפגעו בשואה, זאת אומרת, נלקחו למחנות ההשמדה וכו' וכו' וכו', אבל גם יש את הקהילת סלוניקי הרחבה והעשירה
נכון, נכון,
ביוון,
נכון.
ויש גם, שמעתי עדות מפי אישה מטריפולי, מטריפולי, מגזי אם אני לא טועה, טריפולי, גברת גואטה אחת, מטבע הדברים, גואטה הרבה פעמים זה טריפוליטיים, שאומרת שהם הביאו אותם למחנה עבודה, וזה היה כבר לקראת הסוף, שהם ניסו לבצע את זממם ולא הצליחו. גם אפילו בטריפולי, הכלבים האלה, מחשמם וזכרם.
הם הגיעו לכל מקום, גם בעיראק היו הרבה.
גם בעיראק, לא ידעתי. אתה בטיח נוטה לחשוב על כיוון מדינות אשכנז, אירופה.
לא, היו בטח. אני ראיתי סרטון השבוע על תושבי עיראק, שגם כן מספרים מהזווית שלהם את החוויה הנוראה הזאת. זעזע. שרה איתנו על הקו, שלום.
כן, זה אני.
שרה, בבקשה, כן.
פשוט אני בת של ניצולת שואה.
כן.
והיא, אחרי הקמפים שעברה וכו' וכו', מחנות עבודה, הגרמנים בחו, אז הם לקחו את הבנות למצעד המוות. על 1,000 בנות נשארו 8, זה היה נורא ויום. אז הם הלכו בשלג וב-28 מעלות מתחת לאפס.
היא הייתה ניצולה מתוך מצד המוות? היא ניצלה מהמצד המוות הזה?
מצד המוות.
היא מתוך השמונה, מתוך האלף שניצלו, האמא שלך.
משהו כזה, כן. אז בתוך, באמצע מצד המוות, הבנות נפלו כמו זבובים, ופתאום זה היה שבת, והיא היה לה מוגלה מתחת לרגליים, כבר לא יכלה ללכת, והייתה לה אחות צדיקה, היא הייתה הרבה יותר צעירה, והיא עזרה ללכת. ויום אחד, הגרמנים, ההורים אמרו, אוי, יש אוטובוס, מי שלא יכול, היום אנחנו נותנים לכם טריט, לא יודעת כמו הם.
טריפ, טיול, טריפ.
לא טריפ, טיול, נותנים לכם, רוצים לעזור לכם, מי שלא יכול ללכת, מותר לו לעלות על אוטובוס פעם אחת, נעזור לכם, ניקח אתכם עם מוכנית. אז אחותה אמרה, נו, את יכולה ללות, את לא יכולה ללכת, כבר לא יכלה ללכת, לקחו אותה כבר פעמיים להרוג בגלל שהיא לא יכלה ללכת. כל פעם היה נס חדש, אבל למה יעשה? אז היא אמרה, לא, זה שבס היום. אז אחות שלה אמרה, אבל את טיפשה, את הולכת חוץ לתחום. האחות הייתה בקושי בת 16, והיא הייתה בת 19-20, לא יודעת, והיא כבר, הם ידעו להגיד, את זה חוץ לתחום, את בין כה הולכת חוץ לתחום, אז מותר לך ללות על אוטובוס, את לא יכול ללכת.
זה פיקוח נפש לא חשבת.
שממש אני הולכת חוץ לתחום, זה בגלל שאני מוכחה. אבל פה מתאים לי לבד ללכת על אוטובוס, זה אני לא רוצה לשבס, אני לא עלה על אוטובוס. והיא לא עלתה למרות ההפצרים של אחותה. ומה יעשה, מה קרה בסוף? כל אלו שנכנסו לאוטובוס שמו להם גז והרגו את כולם. בזכות
העמדה
של החזקה שרצתה לשמור שבת, היא ניצלה.
לא כדאי לשים, לא, סליחה על הביטוי האכזרי, אבל לא כדאי לשים גז בשבת על האוטו וגם וכולי וכולי וכולי.
כן,
כן.
סיפור באמת מחזק של השגחה פרטית, ממש. סיפור כן, ממש מחזק.
חוץ מכל הניסים, אבל זה היה נס בגלל שהיא התעקשה,
בוודאי.
לא לחליל שבת, למרות
למרות ההלכה
שהיה מותר,
כן, פיקוח נפש וכו'.
אם היה לנו זמן, היינו שואלים עוד כמה שאלות, אבל פשוט זמננו תם.
גברת שרה, תודה רבה רבה רבה. אנחנו 20 שניות לסיום השעה הזאת.
שרה, צדקת,
זה היה
מרגש מאוד.
שעה באמת מרגשת.
אני חושב יותר מכל שנה אחרת שטיפלנו בנושא הזה.
אמיתי. שעה הבאה נחזור עם משימות, שאלות אולי ככה על פרשת השבוע, חידה מעניינת שיש לנו. יישארו איתנו.
צריך להפיץ את השעה הזאת בדיסקים. כן, ממש.
חדשות השעה 5, ונשוב בעזרת השם לשעה נוספת.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
תמיד איתי.